כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
נמצא איתנו היום ניצן חן, ראש לשכת העיתונות הממשלתית במשרד ראש הממשלה. הוא ידבר איתנו על תקשורת ציבורית, רגולציה ועיתונות. ניצן הוא אחד האנשים שחוו את עולם התקשורת הישראלי כמעט מכל זווית אפשרית. הוא היה עיתונאי, עורך, מנהל חדשות, רגולטור, וב-13 השנים האחרונות, כמעט 14 הוא תיקן אותי לפני כן, הוא האיש שמוביל את הקשר היומיומי עם התקשורת הזרה, כתבי חוץ, משלחות בינלאומיות ודוברי הממשלה. היי ניצן.
אהלן לירון, בוקר טוב.
כיף שהגעת אלינו מירושלים.
תודה שהזמנת אותי.
אנחנו מיד נתחיל ונדבר על הנושא, בטח עם כל הניסיון שיש לך, אבל נשמח להכיר אותך קצת יותר. איך הגעת לעולם התקשורת? אתה כבר המון שנים בתוכו.
נכון.
איך זה התחיל?
נכון. בדיוק עשיתי ראיון עם אברי ושרקי לפני 3 ימים, ונדהמתי שהעורך בקונטרול שם סטריפ, האיש שידע הכל, או שיודע הכל. אמרתי, מה? אני יודע הכל? כאילו זה נשמע כמו איזה אני על תזחל מיושן, אבל גדלתי בבית שהוא עיתונאי תקשורתי, אבי היה בכל ישראל הרבה מאוד שנים, למעלה מ-40 שנה, התחיל בתפקיד שנקרא מאתר מוזיקלי. לא הייתה טלוויזיה, הטלוויזיה כמו שאת יודעת, הוקמה רק ב-68. היו תסקיטים, היה רשת א' של כל ישראל, חתול בסק ב-3, תוכנית להם ולילד את 2 ו-10 דקות, ואני ניגנתי בפסטר באורגן, והייתי בא עם אבא לאלני המלכה, אולפני כל ישראל של פעם, ושם נמשכתי למקצוע התקשורת, מקצוע העיתונות, ואני כבר מגיל בר מצווה ידעתי שאני הולך להיות עיתונאי.
מגיל בר מצווה.
כן.
איך זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי שהייתי חיית חדשות ואקטואליה, קראתי כל כתבה, כשקמה הטלוויזיה, אז אמרתי, אז זה החלום שלי, ולא פשוט היה להגשים אותו, אבל הלכתי בכלל לתפקיד של שליחות בסוכנות היהודית, אבל אז אבא שלי ראה או מודעה בעיתון, נפתח קורס כתבי טלוויזיה, שלח בשמי את ההודעה ושכח מזה. לימים אחרי שנה פלוס, כשהייתי כבר שליח בבריסטול, בווילס, בבריטניה, אתה מוזמן לרעיון, אצל ניסי משאל בשעתו, שהיה מנהל הערוץ הראשון. עזבתי הכל, לקחתי כרטיס טיסה, ובאתי לרעיון, וכל השאר היסטוריה.
בוא נשמע קצת על ההיסטוריה.
ההיסטוריה היא
ש... אז למדת קורס כתבים?
כן, ולמדתי תקשורת, ולמדתי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, והתקבלתי לקורס הזה, התחלתי כראנר. את יודעת מה זה ראנר? זה מישהו שרץ להביא את החומרים, את האינסרטים, לכתבים הוותיקים. אהוד יערי, בן אליס, בישתו, דני סממה, זכרו לברכה. ולאחר מכן התחלתי לקבל תיאורי תפקיד ראשוניים, פנים, שיקון, בית הנשיא. התפקיד המשמעותי הראשון שהיה, היה כתב התיישבות. שזה בעצם כתב שטחים, אבל ההתיישבות היהודית, ופרצו הסכמי אוסלו. בהסכמי אוסלו 91-92.
איפה היית כתב התיישבות?
בערוץ הראשון.
אוקיי.
כן, וזה היה התפקיד המשמעותי שלי. המלחמה, המדינה הזו הייתה שסועה לא פחות מהיום.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
92-93, הסכמי
אוסלו.
שנות
ה-90.
נכון. הפגנות כל יום. באמת, הפגנות במסה של בכל זאת, פינוי יישובים, גם גוש קטיף, גם במערב השומרון.
בעצם האווירה של לפני רצח ראש הממשלה.
נכון, אני כבר הייתי כתב משמעותי ומוביל ברצח רבין ובהסכמי אוסלו, ושם התחלתי, והתפקיד המשמעותי היה באמת כתוצאה מהשסע בחברה הישראלית, אחר כך הייתי כתב חרדים, כתב פרלמנטרי בכנסת, עורך מבט, אז כבר הבנתי שאם אני רוצה להשפיע בתקשורת, אני יותר מתאים לי מקרו ולא מיקרו. אם תרצי לדבר על זה אחר
אומר?
כך. זה אומר שההשפעה הרבה יותר גדולה היא להיות עורך חדשות, להיות מול של עיתון, להיות עורך הראשי של העיתון, להיות רגולטור של שיתורים, כי אז מבט מלמעלה ההשפעה שלך היא יותר משמעותית. נכון, את לא בפרונט, את לא רואים אותך בסלון, אבל יכולת ההשפעה שלך באמת לשנות דברים אמיתיים, זה רק שאת מלמעלה. אם תרצי, מקומת הפנטאוס ולא מקומה א'.
מהקונטרול.
מהקונטרול, נכון.
אז בעצם כמה שנים היית בערוץ הראשון, מה שהיום התאגיד, למי שלא מכיר?
נכון, הייתי 18 שנים עד 2008. בארכיון רשות השידור, זכרה לברכה, יש כ-3,000 סרטים, כתבות שביימתי ושערכתי. ואז יצאתי לדרך חדשה להיות רגולטור של הטלוויזיה הרב ערוצית. הייתי יושב ראש מועצת הכבלים והלוויין, שזאת בעצם יחידה ביצועית בתוך משרד התקשורת, שהתפקיד שלה זה לבסס את שוק התקשורת הרב ערוצית.
תגיד, איך עשית את הקפיצה הזו מלהיות כתב ללהיות בעצם רגולטור? כאילו, יש איזשהו פער שצריך להשלים, זה לא אותו תפקיד, זה לא אותו מסלול.
זה מסלול קצת שונה, אבל די דומה, משום שכשהבנתי שאני רוצה להיות בקונטרול, כמו שאת אומרת, למדתי משפטים, למדתי איך מסתכלים על הטלוויזיה ממעוף הציפור, בראייה מתכללת, ראייה פנורמית, איך מבסטים את שוק התקשורת. זה לא לעשות עוד כתבה מוצלחת ככל שתהיה. זה להבין איך שוק התקשורת פועל, את האינטרסים הכלכליים, את המקסום הרווחים, מותר לבעלי מניות ולערוצים גדולים להרוויח כסף. כל עוד הם עומדים בכללים שהרגולטור מתווה. אם תרצי, בסופו של דבר, את המקף שמחבר בין האינטרס הציבורי לבין אינטרס של בעלי המניות. ומצאתי את המקף המחבר, זה נשמע משהו קטן, אבל המקף הזה הוא מקף מאוד מאוד גדול, כי הוא בעצם האינטרס הציבורי, הוא זה שבעצם עושה את השקלה וטריה, את הבלמים והאיזונים בין האינטרס של המדינה שבעלי המניות וכלי התקשורת, הגופים המשדרים ירוויחו כסף, אבל מצד שני שהם יעמדו בכללים שגם אמא שלי כמשל, אלכס גלעדי אז בשעתו אמר מסעוד המסדרות, הילדים שלה והנכדים שלה יוכלו לראות ערוצי רדיו וערוצי טלוויזיה נקיים מתוכן שיווקי שהוא...
אתה מדבר רק על תוכן שיווקי. בתקשורת של היום יש המון התערבות בתכנים פוליטיים. יש האג'נדה באה לידי ביטוי. אתה יכול להתייחס גם לזה? אתה חושב שיש אובר מעורבות של רגולטורים היום?
אני חושב שדווקא הרפורמה ששר התקשורת מוביל עכשיו, מבלי ניכנס למריבות הפוליטיות, היא רפורמה מאוד נכונה, כי אני חושב שגיוון ופלורליזם תקשורתי זה המפתח לביסות הנכון. כלומר, אני לא רואה בערוץ 14 היום, אם נרוץ 30 שנה קדימה, כבעיה להפך. אני הייתי הרגולטור בכבלים ובלוויין, שנתתי להם את הרישיון כערוץ תחלת, שהפך להיות ערוץ מורשת, תחילה 20 ואחר כך... היום זה M14 בשלט, אני חושב שה-VOD, ה-Video on Demand, כלומר כל אדם יצרוך את הכלי התקשורת שמתאים לו, זה המודל הנכון, בראייה דמוקרטית, פלורליסטית וכו', אבל בחפוף לשני תנאים מצטברים. אחד, שעדיין נשארים כללי משחק, מה שפעם קראנו מדורת השבט, שעדיין חדשות זה חדשות ואקטואליה זה ואקטואליה, ולא משדרים פייק ניוז באצטלה של ניוז, זה דבר אחד. והכלל השני המאוד מאוד משמעותי, שכללי המשחק ישמרו. כלומר, אם הרגולטור בא ואומר, אסור פייק ניוז, אסור תוכן שיווקי, בטח לא בחדשות ואקטואליה, כל השחקנים שומרים על זה. בהינתן שני התנאים המצטברים הללו, אני בעד פלורליזם תקשורתי, ואני לא מאלה שמצקצקים ואומרים, רק עיתון הארץ שווה, או רק עיתון פלוני או אלמוני שווה, ממש לא. כי בסופו של דבר, תנאי השוק, השוק זה שקובע את מה שצופים. זה שאנחנו ברדיו אזורים, יש 11 ערוצי רדיו, ולכולם יש רייטינג כזה או אחר, כי מה לעשות? צריך לחיות מפרסומות ולא מתקציב מדינה, אם תרצי. זה המפתח להצלחה. בסופו של דבר, אם אין צריכה ואין דרישה, אין סיבה לשדר סתם.
שאלה היא איפה האיזונים והבלמים עוברים. כשמדובר בתוכן שיווקי, זה מאוד מאוד ברור, והתחושה היא שכשמדובר בנושאים שהם, עם פלייבר פוליטי, אז התוכן, הקו הוא פחות ברור, ולפעמים אפשר רגע שהוא יהיה אפור לגווניו. אז איפה המקום של הרגולטור? בטח שהיום יש הרבה יותר כוח לרגולטור, או הרגולטורים, או הממשלה, לעשות את ה...
לא, אז אני בא מהערוץ הראשון שהיה ערוץ מונופוליסטי, עורך מבט אם תרצי, אם הוא היה קובע שאייטם לא ישודר, הוא לא היה, ואיש לא ידע על קיומו. היום אנחנו נמצאים בשמיים פתוחים, וטוב שכך, ובסופו של דבר...
שאיך שומרים על השמיים הפתוחים האלה?
נכון, אבל בסופו של דבר, הרגולטור, הכוח שלו הוא צומצם, הוא צומצם פלאים, ואני חושב שבסופו של דבר, היום הרגולטור, כל תפקידו הוא אחד, לשמור על היגיינה תקשורתית, על העובדה שבעצם הצינור, קרי התקשורת שמתווכת את המידע לצופים, יהיה כמו מים. המים צריכים להיות נקיים, שקופים, מים נקיים, כי אנחנו לא רוצים קורוזיה על המים, ולכן כל משהו שהוא פוליטי, שהוא לבר חדשותי, כלומר הוא לא קשור לחמשת ה-W's אם תרצי, what, where, why, when, אני חושב שכלי התקשורת צריכים לשמור על מים סטרילים, מים נקיים, שהמידע שאנחנו צורכים יהיה נקי. עכשיו תשאלי אותי רגע, אתה חי בבועה, כי היום בעצם תושתשו הגבולות בין ה... מידע בסיסי לבין הפרשנות, כן? כי יש לנו את עמית סגל ואמנון אברמוביץ', ופעם אני גדלתי בעולם שבעצם הכתב לא דיווח את החדשות, את האג'נדה הפוליטית שלו.
את הדעות שלו באופן כללי, לא רק פוליטיות. כן.
נכון. היום אנחנו בעולם אחר, ועדיין, אם יש גילוי נאות, כשאת צופה בבית בחדשות 12, את יודעת מה הדעה של אברמוביץ' ושל סגל, וזה בסדר גמור. וכל עוד המים נקיים ולא מזוהמים, המידע שאנחנו צורכים הוא מידע נקי, מידע סטרילי, עם גילוי נאות, אני חושב שזה המפתח לתקשורת ציבורית ופרטית במדינת ישראל, מדינה ב-2026, שיש גילוי נאות ושאנשים יודעים מה הם צורכים.
אתה יודע, היום אנחנו, הצפייה בטלוויזיה הולכת ויורדת, בעיקר צורכים את כל אחד את התוכן שהוא רוצה ברשתות החברתיות, או דיברת על ה-VOD, אז בסוף כל אחד מגיע למקום שבו הוא מוצא חיבור, בין אם זה אג'נדה פוליטית או כל דבר אחר, אבל זה רגע כהערת אגב. אז היית ביושב ראש...
המועצה לשידורי כבלים ולוויין.
נכון, ומשם, כמה זמן היית שם?
4 שנים, זו הייתה הקדנציה.
וואו.
כן, 4 שנים מלאות, ועשיתי הרבה דברים טובים גם בשידורי הספורט, כשקבענו איזה משחקים יהיו בשמיים פתוחים, בערוצים פתוחים ולא בערוצי התשלום. כי תחשבי רגע, בעצם מה התפקיד של הרגולטור? יש כל הזמן משחק של שוטרים וגנבים. הרי בעצם בעלי המניות ומנהלי הערוצים רוצים למקסם את הרווחים שלהם, והמדינה או האינטרס הציבורי רוצה כמה שפחות להטיל תשלומים, ושהלוח שידורים יהיה כמה שיותר אטרקטיבי, ובערוצים פתוחים. כי בסופו של דבר את משלמת במנוי של 250-300 שקלים, ואחר כך את צורכת ערוצים ספציפיים שאת אוהבת לצרוך, ערוצי החיים הטובים, ערוצי האוכל, ערוצי הספורט, והתפקיד של הרגולטור זה למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. בטלוויזיה הרב ערוצית מצאתי שבסופו של דבר רגולטור טוב זה רגולטור שיתערב כמה שפחות. אבל כשהוא מתערב, יספרו אותו. וזה המפתח בעיניי להצלחה. לא שהמדינה תהיה מעורבת עד צוואר בצלחת של השידורים, אלא היא תהיה מעורבת כמה שפחות, אבל once היא מעורבת, זה סימן שנחצה קו אדום, והגוף המשדר ובעלי המניות יספרו את הרגולטור. זה המפתח.
הלוואי והמפתח הזה היה עובד גם היום. אז 4 שנים שם, ומשם לאן?
משם עברתי ל... נהל ולהיות ראש לעם.
בעצם התפקיד שאתה ממלא עוד היום?
נכון. אני 13 שנים וחצי בעצם משמש בתפקיד בעיניי אחד המשמעותיים שיש היום בתקשורת, משום שזאת יחידה ביצועית שנולדה עוד לפני הקמת המדינה. תחשבי רגע, לפני קרוב למעלה מ-100 שנה, ראש לעם הראשון היה יצחק נבון, שהיה המזכיר האישי של בן גוריון, ואחר כך החליף אותו טדי קולק, שהיה ראש עיריית ירושלים המיתולוגית, ומה היה התפקיד שלהם? יחידה שבאה וקובעת בשעתו, בצורה מאוד מאוד חודרנית, את הליינאפ. ליינאפ של כל ישראל, הייתה עושה תדרוכים לוועדת ערוכים שהייתה בשעתו, עד סוף שנות ה-80.
זה כשהיה ערוץ אחד.
נכון, אבל מה המהות של לשכת העיתונות, והמהות לא השתנתה עד היום, בעצם לתווך את התקשורת המקומית ואת התקשורת הזרה, להיות, לשמש מעין קשר בין הממשלה לבין התקשורת. מה זה אומר בפועל? אז התיאור תפקיד לא השתנה, הטכנולוגיה השתנתה, התמורות השתנו. אנחנו לא מהאום, לירון. אנחנו רוצים בלעם שישראל תנצח בכל האתגרים שלה. כמובן גם האתגרים הביטחוניים והמדיניים, אבל גם באתגרים האזרחיים. אנחנו מעצמת סייבר, אנחנו רוצים להיות, שואפים להיות היום מעצמת AI, ואנחנו לא רוצים שיהיה מחד גיסה ואידך גיסה. יש שני צדדים למטמע בתקשורת אובייקטיבית, תקשורת ליניארית. אנחנו רוצים שישראל תנצח.
רגע כדי להבין.
כן.
לשכת העיתונות הממשלתית היא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה.
נכון.
האם התפקיד של הלשכה, בין היתר, ויחד עם כל הכוח שיש לה מול כלי התקשורת, זה להעביר את המסרים של ראש הממשלה לתקשורת? האם היא משרתת את האג'נדה של ראש הממשלה?
לא.
אלא?
לראש הממשלה יש את היחידת דוברות שלו. אנחנו משרתים את האג'נדה של מדינת ישראל. כשאני באתי ללעם לא היה לוגו, עשינו לוגו, ואז קבענו שאנחנו היחצנים של מדינת ישראל. אמרו לי, יחד זה מילה גסה. אמרתי, ממש לא. יחסי ציבור של מדינת ישראל זה אומר שאת ואני כאזרחים כשיוצאים לטייל או להיות באיזושהי שליחות או בכנס בינלאומי, אנחנו נסתובב עם גב זקוף שאנחנו מדינת ישראל. אנחנו לא דיברנו על המלחמה האחרונה והיום.
אנחנו מיד נגיע לשם.
מה קורה כשהולכים לחול ואיזה מדינות ואיך מתייחסים
אז
לישראל.
אז מי קל היעד שלך?
קל היעד שלי תלוי, יש לי שלושה קהלי יעד מרכזיים. קל היעד של בחול זה התקשורת הזרה, שאני לא צריך לספר לך כמה היא בורה, וצריך להכיל אותה בכפית על כך שישראל צודקת בסכסוך, וצודקת בכל שאר האתגרים, כמו שניסיתי לרמוז קודם, מה שנקרא Israel Beyond the Conflict, כלומר גם באתגרים שהם לא קשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו תמיד צודקים, ואמרתי, אני לא מהאום, אני רוצה שישראל תנצח. קל יעד השני, זה התקשורת המקומית, הישראלית. אנחנו נותנים תעודות עיתונאי על פי כללים כאלה ואחרים, אנחנו לא מתערבים בתכנים, אבל אנחנו כן שולטים ומבסטים את שוק העיתונות והתקשורת, כדי שלא יהיה קוקרים וקקרים. כל מיני אנשים שקוראים לעצמם עיתונאים, והם לא באמת עיתונאים. הם חושבים שאם יש להם איזשהו בלוג באתר האינטרנט של הבת שלהם בבית הספר, אז הם כבר עיתונאים.
אני זוכרת שרק התחילה השיח של מנהלי קהילות ובלוגרים, אז אתם הוצאתם תעודת עיתונאי גם לבלוגרים. אני מדברת לפני
נכון,
הרבה שנים.
ב-2019.
האם היום, 2019?
2019 זה הפעם הראשונה ששינינו את הכללים.
אוקיי.
ואמרנו שגם בלוגרים מגיע להם תעודת עיתונאי.
אז זה בלוגרים. היום אנחנו מדברים על יוצרי תוכן, על משפיענים, על ערוצי אינסטגרם של, שיש להם המון המון חשיפות והרבה אנשים. האם אתם מציעים איזשהו פתרון, לא לבלוגרים, אלא למשפיענים, ליוצרי
כן.
תוכן.
אז אני באמת גאה בכך שאנחנו היינו היחידה הראשונה, לא רק בישראל, לירון, אלא באיחוד האירופי, שהקמנו ועדה של מומחים מפרופסור בירינק, ועד יושבת ראש האינטרנט הרון, מן שהיא גם מלמדת כאן ברייכמן. ומה עשינו? אמרנו שאנחנו נקבע קריטריונים שהם ניטרלים לטכנולוגיה. זאת אומרת, זה לא משנה אם את כותבת בפרינט, בעיתון רגיל, או במשפיענית רשת, אנחנו בודקים נתונים שהם בעיקר כמותיים ולא איכותיים, וככל שיש לך מאות אלפי עוקבים, זה צריך שיהיה לך.
זה קצת מטריד מה שאתה אומר, מה זאת אומרת לא איכותיים? אני יכולה להסית, אבל יש לי מלא מלא עוקבים ואתם תיתנו לי תעודה?
לא. הסתה, המרדה, כללים שלא עומדים בהוראות הדין, ברור שאת לא מקבלת, זה מכוח חקיקה. אבל אני אומר, היום בסופו של דבר אנחנו מבסטים את השוק, לא בגין העובדה שאת בלוגרית או משפיענית או עיתונאית, אלא בגין היכולת הפצה שלך. אם את משפיענית רשת, מותר לך להחזיק תעודת לעם, כי אנחנו ניטרלים לטכנולוגיה.
מה המינימום?
המינימום בישראל זה 10,000 כניסות ביום מכתובות IP שונות. כלומר, את לא יכולה לתחמן אותנו.
אוקיי.
את לא יכולה להגיד לבת שלך, תלחצי לי 10,000 פעם ביום, ואז תקבלי תעודת עיתונאי.
ואז ברגע שיש לי תעודה? מה זה נותן לי?
התעודה מאפשרת בראש ובראשונה access לגישה למסיבות עיתונאים ותדרוכים שהם משאב מוגבל. למשל, במלחמה האחרונה, מי שהחזיק תעודות לעם היה יכול לשדר ממקומות מריכוזים של הכוחות, היה יכול להיכנס לתדרוכים של שר הביטחון. יש לזה גם תופינים שאנשים נהנים מזה כנגזרת של זה, למשל גישה לתיקים בבתי משפט, שרק מי שמחזיק תעודת לעם יכול לקבל מידע אונליין, והוא צריך להיות עיתונאי אמיתי ולא סתם מתחזה.
וכאילו
גם הנחה כמה... במלונות או בגני החיות, אם תרצי, או במוזיאונים בחול.
אני תוהה כמה זה רלוונטי היום, כשהמידע פתוח, כל אחד שרוצה להשיג משהו יכול דרך האינטרנט להשיג, ויש לו גישה כמעט להכל, בין אם זה בצורה חוקית ובין אם זה לא. למה צריך את זה היום?
זה גם מוניטין. אנשים רוצים שיהיה להם בארנק את תעודת העיתונאי, כי זה נותן להם איזושהי תחושת שייכות, אבל יש גם הרבה מאוד דאטות ומדעים שהם עדיין לא פתוחים, גם בעידן של היום שהכל פתוח. אני מסכים איתך שהדברים השתנו, אבל כשאת רוצה היום לדעת, להיכנס לתדרוך באוף רקורד של הרמטכ"ל, את לא תיכנסי ללא תעודת הלעם.
אבל גם אם יש לי תעודת לעם, לא בטוח שיכניסו אותי.
נכון, אבל זה תנאי בלעדיו עין. כלומר, לא יספרו אותך בלי תעודת לעם, גם לא לכנסת, גם לא לגופי שלטון נוספים. ושוב, אנחנו מעודדים גישה פלורליסטית שבאה ואומרת שעברו הימים שרק עיתונאי קונבנציונלי, נחום ברנע כמשל יחזיק תעודה, אלא גם אנשים שהם משפיעני רשת בתחום של תרבות, של ספורט, של קולינריה.
כל תחום שהוא.
בכל תחום שהוא, אנחנו ניטרלים גם לתוכן.
מעניין.
וגם לפלטפורמה, ואחר כך הדירקטיבה באיחוד האירופי, אימצה את הכללים של העם עשו, ואני מאוד גאה על זה.
מדהים. זה צריך לשלם על זה דמי מנוי?
לא, זה את משלמת על עצם התעודה עצמה, זה משהו כמו 50 שקל לשנתיים, משהו כזה.
אוקיי.
את יכולה לעמוד בזה.
אז התחלת לדבר רגע על השנתיים האחרונות.
נכון.
בתור היחצנים של מדינת ישראל.
כן.
אתה חושב שעשיתם עבודה טובה?
עשינו כמיטב יכולתנו, עדיין היינו צריכים בתחום התודעה להשקיע הרבה הרבה יותר. גם אנחנו כגוף שעוסק גם בהספרה ושיפור תדמיתה של ישראל, אחד מתוך 11 גופים ממשלתיים שעוסקים בתודעה, היינו צריכים לעשות הרבה
מאוד. אחד מתוך?
11 גופים שעוסקים בשיפור תדמיתה של ישראל. לעם היא יחידה קטנה שמורכבת מיחידה שמתעסקת בתקשורת זרה, אבל את יודעת, יש עוד 10 גופים. 11 גופים.
11 גופים יש במדינת ישראל שעוסקים בתודעה, וזו התדמית שלנו של מדינת ישראל בחוץ?
כן, כי אחת הבעיות הכי גדולות של ישראל זה שהיא אינה מדברת בכל אחד. ובמלחמה האחרונה ראינו את זה כמה שזה חשוב.
מי אמור לרכז את זה?
אז שוב, זו שאלה טובה.
היה אצלי ירדן בתיקאי, שאתה בטח מכיר אותו.
נכון.
שבעבר הוא עמד בראש לשכת ה...
הוא היה מנהל ההסברה.
נכון, הלאומי.
נכון.
איפה התפקיד הזה היום? זה לא התפקיד שאמור לרכז את כל הגופים האלה?
נכון, והתפקידים שם לא מיואשים כבר המון זמן, וזה עצוב.
איך יכול להיות שבשנתיים של מלחמה הכי קשה שאנחנו מכירים... אין גוף כזה. הרי חלק מהגזרות של המלחמה זו מלחמת התודעה שהפסדנו בה מזמן.
אני נוטה להסכים איתך שהפונקציות האלה שאינן היו מיושות והמשאבים שהיו צריכים לתת לתחום התודעה, היו צריכים להיות פי 100 ממה שהם היום. אבל אני אתן לך רק דוגמה בשביל לסבר את האוזן. אויבינו מהחמאס מקבלים מקטר 60 מיליארד דולר, בשביל לשפר את התודעה שלהם, כמה שהם מסכנים וכמה שהם הם בעצם גוליית ואנחנו, שהם דוד ואנחנו גוליית. ואת יודעת כמה כסף ישראל משקיעה בתחום התודעה? אפילו לא...
זה עניין של סדר עדיפויות, לאן הכסף הולך?
אני חושב שבמלחמה הוכח שסדר עדיפויות זה שהתודעה היא מרכיב מאוד חיוני, בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
נכון.
ולכן זה חייב להיות בהלימה נכונה משמעות של הדבר הזה, גם במשאבים, אבל לא רק, גם באינסנטיב, ברצון של מדינת ישראל לנצח בתחום התודעה ולא להרים דגל לבן. ואני חושב שבסופו של דבר המלחמה הזאת הוכיחה, א', שאנחנו צריכים לדבר בכל אחד, כל הגופי ההסברה, ושתיים, אנחנו חייבים לעולם לא להגיש את הלחי השנייה. כלומר, אם יש כתבה, כולל לא רק אל-ג'זירה, שהיה לי הכבוד לתת חוות דעת שצריך לסגור אותה, אבל אני מאוד גאה על זה. אני חושב שבמלחמה הוכח שהיא הייתה זרוע תעמולתית של החמאס, ובכלל לא כלי תקשורת אובייקטיבי, ואל-ג'זירה גורמת נזק למדינת ישראל יום יום, שעה שעה. עכשיו, המצקצקים למיניהם, כולל חברינו בעיתון הארץ באנגלית, אמרו, מה? יש פה אפקט דומינו והשלכות רוחב. היום תסגרי את אל-ג'זירה, מחר תסגרי את רייכמן, או מחר תסגרי את ישראל היום. ואני חושב שזו טעות, טעות קונספטואלית, משום שכשאנחנו נלחמים על חיינו, מדינת ישראל לא יכולה להיות סטרילית, ולא יכולה להגיד, חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל הוא חייב להיות מאוזן עם אינטרסים לא פחות חשובים, כמו ביטחון מדינת ישראל.
ניצן, בתוך לשכת העיתונות הממשלתית ובחלקת האלוהים שלך, כן. מה כן עשיתם?
מה שעשינו זה שהבאנו...
מלבד לסגור את אל-ג'זירה.
לא, אז רגע, בואי נעשה סדר. אם אנחנו נגמר לשנתיים האחרונות,
כן.
למעלה מ-7,000 עיתונאים זרים הגיעו לבקר במדינת ישראל ולסקר את המלחמה, מקרוב ל-60 מדינות. ארגנו סיורים ליישובי העוטף, ובמלחמת עם כלבי גם לצפון, וגם לראות את המתחים שהאיראן התיחה עלינו, והיו לא מעט נפגעים ישראלים במהלך המלחמה באיראן. הכנו ערכות הסברה ב5-6 שפות. את יודעת מה גיליתי, לירון, לפני שאנחנו אומרים שהתקשורת הזרה היא אנטישמית ואנטי-ישראלית, מה היא הכי גרועה? היא בורה. רוב העיתונאים שבאו לישראל לא ידעו איפה ישראל בגלובוס בכלל, לא ידעו מילה על הקונפליקט. ובאיזשהו מקום, ממלחמת לבנון הראשונה עוד ב-82, לאט לאט, אבל גם במבצעים הצבאיים של צוק איתן, עמוד ענן ושומר החומות ב-2021, לאט לאט, ישראל הפכה להיות גוליית בסכסוך הזה. וכשבאים עיתונאים זרים, אנחנו צריכים להפוך את הקטשופ, להוכיח...
אבל עוד לפני שהם באים, איפה הייתם לפני כן?
לא.
הרי כל ה... הרי מה זה תקשורת ובניית אמון? זה לאורך זמן. זה לא מרגע שמגיע המשבר. ברגע שמגיע המשבר זה כבר מאוחר מדי.
אני מסכים איתך.
היינו צריכים לבנות את זה הרבה לפני. אתה דיברת על חמאס לפני כן. חמאס בנה את זה. הוא בנה את זה והשקיע. ואז כשהגיע יום הדין, הכל היה פרוס שם. איפה אנחנו היינו?
היינו בהיקפים יותר קטנים ויותר מצומצמים, למרות שידענו
שהתודעה... עשינו לא מספיק.
עשינו לא מספיק, ולא היינו מספיק, לא דיברנו בכל אחד, וההסברה התפצלה להרבה מאוד גופים, ואני מכיר לכם, אני כאחד מ-11 הגופים האלה, אני חושב שהמלחמה הזאת גרם לנו להתעוררות בהרבה מאוד רבדים, בהרבה מאוד תחומים. בתחום התודעה, גם התעוררנו, ואני מאוד מקווה שיופקו הלקחים, כי הרי בסופו של דבר, השבעה באוקטובר מאחורינו, ברוך השם, עדיין האתגרים עומדים לפנינו, וכשאת נוסעת היום ל... לחול עם בן זוגך, את רואה את השנאה בחלק ממדינות, כאשר בעצם שום דבר לא נעשה, נעשה, אבל לא מספיק, כדי לשדר שישראל היא זאת שצודקת בתקרית הזאת. תראי מה קרה באוסטרליה לפני חודש עם הפיגוע. חייבים להקים רשות לאומית לתודעה שתהיה א-פוליטית, לא קשורה לפוליטיקית, ותכין תוכנית עבודה גם לשגרה, כמו שאת אומרת, וגם לשוטף, כי את מומחית לניהול משברים, ואת יודעת שכשהמשבר בעיצומו זה too late. את מקסימום יכולה למזער נזקים, אבל אם את מכינה את עצמך שחרית, מנחה ומעריב, הרבה לפני שהמשבר פורץ בכלל, אז הסיכוי שלך לנצח אותו ולמזער נזקים הרבה יותר גבוה.
אפשר לשלוט בו.
אפשר לשלוט בו, אפשר ל...
גם אם לא מנצחים אותו, יודעים איפה אתה נמצא. אבל אנחנו רגע, אני חושבת שהבנו איפה בעצם התפקיד של לשכת העיתונות.
רק ברובד אחד, יש עוד רבדים. אנחנו מרכזים, אנחנו בעצם המנטור של דוברי הממשלה. אם תרצי, אנחנו בונים אמנה שכוללת קוד אתי לדוברים ממשלתיים וציבוריים, קוד אתי לצלמים. עד לפני שהתחלנו להסדיר את התחום הזה, כל צלם היה פוטואליזה. היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, אני מדבר איתך עוד לפני שיש בינה מלאכותית בכלל. תחשבי, אין כללים ואמות מידה מה מותר לצלם כתמונת חדשות. ובסופו של דבר, האתיקה, וקמנו ועדת אתיקה, גרמה לכך שהדוברים ברגולציה עצמית, לא שקפינו עליהם, אמרו, אנחנו רוצים להיות מורמים מעם במובן הזה שדובר יהיה מקצוע לא פחות טוב מיועמש, לא פחות טוב מחשב. כלומר, אנחנו רוצים להיות חלק משדרת הניהול של היחידה של הארגון. את היית תקופה מסוימת בחברת החשמל, את יודעת שחברת החשמל זה גוף ציבורי,
היה גם ממשלתי בשעתו, אחר כך עבר רפורמה, זאת חברה שהיא גם מונופול עד לאחרונה, אבל גם ארגון שהתדמית שלה מאוד מאוד חשוב למקבלי ההחלטות, ודובר חייב להיות חלק אינטגרלי מצמרת הארגון, משום שהוא בעצם שר החוץ, אם תרצי, של חברת החשמל, וכך עם כל קרוב ל-150 ארגונים ממשלתיים מצוברים, שריכזנו בלשכת העיתונות הממשלתית, ועשינו ועידת לעם, וקבענו מי דובר מצטיין, ומי מצטיין
פחות. יש לכם פורום דוברים?
ויש לנו פורום דוברים שמתכנס מעת לעת, ופעם בשנה אנחנו עושים את הוועידה, וקובעים דוברים מצטיינים ודוברים מצטיינים פחות, ויש לחץ ורצון להיות תמיד מצטיין. ברור. וזה חלק אינטגרלי מהנרטיב של דובר, ואני מאוד גאה על כך שהדוברים שיתפו פעולה, כי זה לא מובן מאליו. שדוברים ישתפו פעולה ויגידו, רגע, אנחנו מטילים על עצמנו ברגולציה עצמית, כללים של עשה ואל תעשה. זה לא מובן מאליו, כי יש אגו, מקצועי ומוניטין, ואנחנו רוצים לנצח בכל האתגרים הדוברותיים והסברתיים שיש לנו בארגון, ומי זה לעם שיטיל עלינו מגבלות כאלה ואחרות, ועובדה היא שהדוברים שיתפו פעולה, ואת יודעת למה? משום שהם הבינו, רובם המכריע, ממש, כמעט כולם, הבינו שזה טוב להם, משום שנכון, הם מטילים על עצמם מגבלות, אבל בסופו של דבר זה מגבלות לצורך נסיקה כלפי מעלה, והיום אני שמח שברוב הגופים השלטוניים הממשלתיים, הדובר הוא לא צלע שנייה ושלישית, הוא בקדמת הבמה, הוא בחמישייה פותחת ליד, לצד המנהל והסמנכ״ל, או שני סמנכ״לים, תלוי בגודל הארגון, הדובר הוא נמצא בקדמת הבמה.
זה רגע מסדיר את התחום, מה שגורם לתחום להיות יותר נחשב בתוך הארגון.
גם נחשב בתוך הארגון וגם תגמול כמו שצריך מבחינת המוניטין, וגם התגמול הכספי זה לא מילה גסה לקבל משכורת ראויה, בעיקר ליחידת הדוברות, לירון. לא רק לדובר שנמצא בפרונט, לפעמים יש יחידת דוברות שאף אחד לא סופר אותה, והמשכורות הן משכורות רעב, וכתוצאה מהרפורמה שאנחנו ניהלנו, השכר והמעמד של יחידת הדוברים, בתחום הניו מדיה, בתחום ההסברה הפנים ארגונית, יש ארגונים כמו חברת החשמל שיש אלפי עובדים, וצריך להיות גם תקשורת פנימית ראויה לדברים האלה, ומי שעושה את זה צריך לקבל תגמול כספי. ולכן דוברי הממשלה הם היה הלקוח השלישי שלנו, וכמובן הלקוח המרכזי זה התקשורת המקומית. אנחנו השתדלנו לא להתערב, כדי שלא יגידו שאנחנו קומיסר של תוכן, אבל כן הסדרנו את השוק במובן הזה שכאשר יש בעיות אתיות של עיתונאי כזה או אחר, בעיקר במקומות מסוימים בארץ, לא בעיתונות הקונבנציונלית הארצית, יש למי להתלונן. ובמקרה קיצון...
ומה הסנקציות?
הסנקציות יכולות להיות נו-נו-נו, שזה בעצם הכי חמור. כי אם לשכת העיתונות מוציאה הודעה שפלוני אלמוני פגע באתיקה המקצועית, ואנחנו עושים את זה רק באתר שלה, מספיק רק באתר שלה, מי כמוך יודעת, אגו של עיתונאי שנפגע, השמיים נופלים. כי בסופו של דבר התחרות ביניהם והאגו שנפגע, זה בעצם שני הכלים.
יש לך דוגמה לעיתונאים כאלה?
יש לי דוגמה, בעיקר במקומות שאנשים חצו קווים אדומים מאוד מאוד בעייתים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד ולעשות לשון הרע, אבל ניתן דוגמה, נפליג החוצה. כתב בשם ג'ון ג'וניסון, שהיה כתב בבי-בי-סי, צייץ בטוויטר הפרטי שלו, שם תמונה של חייל, תינוק בן שנה וחצי חמוד כזה מסוריה, וטען שהפצצות חיל האוויר הם אלה שהרגו את התינוק, כשבדיקה קטנה של קשבי לעם גילתה שהוא בכלל נפצע מהירי של המורדים בסוריה. עשינו לו שימוע, הבאנו את הבוס שלו מלונדון, והוא חטף נזיפה, שללנו לו תעודות על העם, והבוס שלו הגלה אותו לקרבות באוקראינה. זה דוגמה לכך שלעם לא נרדמת בשמירה, וכן מוציאה כרטיס צהוב ואדום למי שצריך. יש לי גם דוגמאות לתקשורת מקומית, אבל אני מעדיף שלא להרחיב כרגע.
חבל. אם לרגע להסתכל על התפקיד הנוכחי, זה נראה ששלושת העולמות שלך,
כן.
עיתונות, רגולציה והסברה ממשלתית, מגיעים לאיזשהו פיק, כי יש לך את הראייה הכוללת. ועדיין, אתה כן יכול להגיד רגע מה ההבדל בין שלושת התפקידים שמילית עד היום?
תראי, שלושת התפקידים התאימו לחליפה של ניצן חן. אני לא יודע אם היו מתאימים ללירון או מתאימים למישהו אחר. אני רואה בשלוש...
וניצן חן הוא זה שיושב מולי ואני שואלת אותו.
נכון, ושלושת החוליות האלה התאימו לי. אני אגיד לך את האני מאמין שלי. קודם כל, יש אמירה מאוד מאוד ידועה, שאני מאוד מאמין בה, שהעיתונות היא... ביקורת, וכל השאר זה יחסי ציבור. יש כמה פרשנות מי אמר את זה ראשון, אבל בסופו של דבר, תקשורת ועיתונות זה לעורר דיון ציבורי. איך מעוררים דיון ציבורי? בעיקר בביקורת. ביקורתיות, שמירה על האינטרס הציבורי, וזה העיתונות הסטרילית, היבשושית, אם תרצי. זה לא משנה, אגב, אם זה דיגיטלי או תקשורת משודרת או תקשורת כתובה. לצד זה, יש את היחץ, את הדובר, שזה בדיוק כמו עיתונאי, רק להפך. כל אירוע שאת יכולה להביא לי, אני יכול לתאר לך ולנתח מהצד של העיתונאי ומהצד של הדובר. זה לכאורה אותו צד, אבל זה צד הפוך לחלוטין. ובתווך יש את הרגולטור. הרגולטור, כשמו כן הוא, תפקידו לפקח. לפקח שהאינטרס הציבורי, שאימא שלי שצורכת מדיה, לא משנה אם בטלוויזיה או ברדיו, יש מפקח מטעם מדינת ישראל ש... מוודא שאין שם אלימות קשה, ואם יש, אז יש את העיגול בצד שמאל או בצד ימין, תלוי באיזה פלטפורמה, זה מיועד לגיל 16 או 13, ילדים קטינים, תוכניות לילדים. הנכדה שלי, אני רוצה שכשהיא רואה לולי, או רואה ערוץ הילדים, לא יהיה שם דברים שהם לא לגיל שלה, ולכן התפקיד של הרגולטור, זה, הוא לא פחות טוב, והוא עוד נדבך במקצוע הזה שנקרא עיתונות, תקשורת, רגולציה. כל שלושת החוליות האלה מתאימות לניצן, ואני מאמין שבסופו של דבר, עיתונאי טוב, רגולטור טוב, ואיש יחסי ציבור טוב, יודע דבר אחד, אסור לו לעולם לשקר, מותר לו להתייחס לאינטרס הציבורי בראייה מתכללת, בראייה מרחיבה, ומותר לו גם לעשות לעצמו כל עוד הוא עומד בכללי האתיקה. זה בגדול האני מאמין שלי.
התייחסת כאן להרבה ממשקים, כן. ובין לבין אני שומעת לפחות גם את האינטרסים.
נכון.
ממשלה, תקשורת זרה, דוברי משרדים, עיתונאים, משפיענים, משלחות בינלאומיות. ודיברת גם על ריבוי מסרים, ועדיין אני שואלת אותך במקום שבו את נמצא. איך שומרים על מסר אחיד? גם כשיש ריבוי קולות, לחצים, רגישויות.
לכן אני מציע לכל אחד שהולך לתפקיד ועולה מקומה א' לפנטאוס, כלומר, הוא יוצא מכתב, מריפורטאז'ה, והופך להיות עורך, או מנהל חדשות, או עורך ראשי של עיתון, ניהול. ניהול זה מקצוע. כי בסופו של דבר שיש אינטרסים סותרים, צריך לתכלל את האינטרסים. אני לא מאמין בניצחון בנוקאוט, אלא רק בנקודות. ומנהל טוב שיודע לבסס את השוק, הוא בסופו של דבר מנהל שממקסם את התועלות של כל אחד מהשחקנים. תשאלי אותי האם זה אפשרי, התשובה היא כן.
מי קובע את המסר של שלשכת העיתונות הממשלתית רוצה להעביר?
ללשכת העיתונות יש תוכנית עבודה שהיא נגזרת של החלטות ממשלה, שאנחנו... מתכללים אותה, יש תקופות שהממשלה מדברת בכל אחד, ויש תקופות שרכיבים בתוך הממשלה הם לעומתיים זה לזה. למשל, משברים קואליציוניים, כששר ביטחון הוא לעומתי לראש ממשלה, בסופו של דבר אנחנו לוקחים את החלטות הממשלה, שהם אלה שמייצגות את מדינת ישראל, ו... נותנים בהם סימנים אם תרצי. אנחנו כותבים אותם בשפה מתכללת.
וזה ברור וחד ערכי? זה נשמע מורכב.
זה מרכב, תלוי באירועים ותלוי בנסיבות, אבל בסופו של דבר תחשבי על כתב שבא מסין או מהודו, או אפילו כתב מארצות הברית שבא מלסקר את מדינת ישראל. הוא רוצה לדעת מה עמדת מדינת ישראל, מה עמדת ממשלת ישראל.
זה מול תקשורת זרה. כן. זה פשוט. מה עם תקשורת פנימית?
תקשורת פנימית...
קח את חוק הגיוס. שגם בתוך הממשלה יש לכאן ולכאן.
נכון, אנחנו בדרך כלל במלכודות פוליטיים משתדלים לא להתערב, כי בסופו של דבר, היום, ב-2026, יש כמעט לכל משרד את הלעם הקטן שלו. אז זאת אומרת, דובר משרד הביטחון אמור לתכלל את עמדת מערכת הביטחון, יחד עם השיקולים של שר הביטחון.
כן.
כלומר, יש גבול למה שאנחנו לוקחים על עצמנו מצד אחד. מצד שני, כשצריכים לבוא ולדבר בכל אחד מול 198, היום כבר 199 מדינות שנמצאות באום, אז כן רוצים מאיתנו עמדה כתובה, עמדה ממוסמכת, עמדה שאפשר לעמוד מאחרה, ואנחנו עושים אותה ב5-6 שפות, 5-6 פעמים ביום, כי יש כל הזמן דברים שקורים במדינת ישראל, ולא רק הסכסוך.
תגיד, מה האתגר המרכזי בתפקיד הנוכחי שלך?
תראי, ראש לעם זה תפקיד באמת... מעורר, זה תפקיד מאוד תובעני, אבל הדבר הכי מרכזי בלהיות ראש לעם בגלל האינטרסים המנוגדים, ובגלל שאתה אמורה לרצות גם את בעלי המניות, שזה בעצם ממשלת ישראל והעומד בראשה, אבל גם את כלל מחזיקי המניות, שזה 9 מיליון אזרחים, אם את שואלת אותי, הדבר הכי משמעותי זה להיות נדיה קומנצ'י. הצעירה, אז את בטח לא זוכרת, אבל הייתה אלופת העולם.
כל חופש גדול הייתי רואה את הסרט עליה, בוודאי.
כי בעצם מה היא הייתה עושה? היא הייתה מראה כישורים של תקשורת בין אישית וללכת בין הטיפות, במובן הזה שלעולם שחקן לא ירגיש שהוא מודר. כלומר, שכולם חלק מהמשחק הזה שנקרא חופש ביטוי, עיתונות, תקשורת ומה שביניהם, ובסופו של דבר, אם את נדיה קומנצ'י טובה, כלומר, את יודעת לבסט את האינטרסים המנוגדים, אז את גם, היא יודעת שלושה דברים מרכזיים. אחד, שישראל תמיד צודקת, גם כשהיא לא צודקת, אני לא מתבייש לומר את זה. אני לעולם לא אשקר, אבל אני לא אעביר מידע לאויבינו, גם לא לתקשורת זרה, שיהיה מקף שמעביר את המידע למקבלי החלטות, בעיקר בארצות הברית ומערב אירופה, כשהמידע הוא לא מספיק אמין ולא מספיק מבוסס, ואני ארצה לשמור את המידע אליי בנסיבות כאלה ואחרות, עד שהמידע יהיה אמין. זה הדבר המרכזי הראשון. הדבר השני שראש לעם טוב היה עושה, הוא היה, אני לא אוהב את המילה הזאת, שולחנות עגולים, כי זה נשמע משהו פלצני מעט, אבל בסופו של דבר, מה זה שולחן עגול? זה שולחן עגול שאת סופרת את כל השחקנים. גם אנשים שהם לכאורה לא בקדמת הבמה. אני אתן לך דוגמה. כשהיינו צריכים לבסט את ההחלטה, אחת המשמעותיות, הפיפיור שמגיע לישראל. תחשבי, זה מגה אירוע. זה אירוע שקרה פעם אחרונה ב-2014, וכל רילס וכל פוסט של לשכת העיתונות הוציאה לעולם הנוצרי, זכה לקרוב ל2 מיליארד צפיות. איך אני עושה סדר בין העולם הקתולי והפרוטסטנטי? הרי אני בקושי יודע ליחצן בין הליטאים לחסידים במדינת ישראל. וזה אתגר לא פשוט, אבל בסופו של דבר, כשעשינו שולחן עגול, והבאנו קתולים ופרוטסטנטים ואבנגליסטים, סביב שולחן אחד, פתאום את רואה איך שכל אחד, האגו שלו עושה לו דיאטה ב-50%. וראש לעם הוא בעצם מבסט את השוק בעניין הזה. זו דוגמה אחת מתוך מאות בשנה. ואולי הדבר השלישי הכי נכון והכי אמיתי שאני יכול לבוא ולומר, לך, זה בסופו של דבר ראש לשכת העיתונות הממשלתית, זאת לא משרת אמון, כי עברתי הליך מכרזי ואני לא, גם מחר ראש ממשלה מתחלף, אני עדיין נותן שירות למי שיבחר, אבל בסופו של דבר הוא חייב להיות מונע מתחושת שליחות מאוד מאוד גדולה, שאי אפשר להשוות אותה עם הסקטור הפרטי.
צריך להאמין במוצר.
נכון, הוא צריך, אהבתי את זה, כי את משתמשת במונחים כלכליים, אבל הוא צריך להאמין במדינת, שישראל עושה כמיטב יכולתה, לא תמיד אנחנו צודקים. ברור, עשינו גם טעויות במהלך המלחמה הזאת, וצריך לדעת להודות בטעויות, ולהודות בכישלונות, ואני גם כל יום, ב-100 החלטות שאני מקבל ביום, אני מן הסתם גם נכשל. אבל בסופו של דבר, אם אני לא מאמין במוצר, כמו שאת אומרת, כלומר, אני מאמין שמדינת ישראל צודקת בכל האתגרים שעומדים לפתחה, הביטחוניים וגם האזרחיים, אז אני צריך להחליף משלח יד ומקצוע אחר.
ניצן, בוא נעבור לשאלון המהיר.
כן.
אני אשאל אותך 5 שאלות, ואני אשמח אם תענה לי בקצרה. מה הלקח שלמדת מהמשבר התקשורתי הכי גדול או בין הגדולים שטיפלת בו?
הזכרתי את אחד המשברים שעברתי כעיתונאי בהסכמי אוסלו, שאז נראה כאילו מדינת ישראל מתפרקת, 90-91-92, כשיצחק רבין החליט ללכת ולחתום על זה. ראיתי את גדולי המנהיגים שלנו רבים ומתקוטטים, ואחר מכן מגיעים למזון הכנסת, מתפייסים, מחייכים, ואפילו אוכלים ארוחת צהריים ביחד. אז מה שלמדתי, לקחת הכל בפרופורציה, שום דבר זה לא מלחמה של 100-0, החיים עצמם, איך אמרת, הצבע האפור הוא הצבע האהוב עליי. צבע אפור ולא צבע של שחור לבן.
איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
הטעות הכי גדולה שעשיתי אני וערוץ אחד בשעתו, זה רצח רבין, כש חשבנו שהמדינה נופלת, ולא העזנו לגשת ללאה רבין ולראיין אותה במהלך השבעה. זה היה נקודת השבר, שערוץ 2 התחיל לנצח את הערוץ הראשון. אמרנו, שבעה, אסור לגשת לאלמנה. והם ניגשו, והיא רצתה לדבר, וכל השאר היסטוריה, הרייטינג של ערוץ 1 התחיל לרדת.
מה הייתה ההצלחה המקצועית שאתה הכי גאה בה?
אני אלך על האחרונה שבהם, סגירת אל-ג'זירה. אני חטפתי המון ביקורות מקולגות שלי שנדדה שנתי ולא אהבתי את זה, כי אנשים שאני מאוד מעריך, שפחדו ממדרון חלקלק, ואני כל כך הייתי בטוח שחייבים לסגור את זרוע התעמולה הזאת, ואני בדיעבד סבור שצדקתי.
מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
הוא נזכיר שניים, יעקב אחימאיר, שהיה מורי ורבי בערוץ הראשון, שהיה עולה לקומה 4 ברוממה דאז להגיש ולהנחות את הורים עולם, כאילו זאת הייתה הכתבה הראשונה שלו, למרות שמאחוריו 40 שנה, ולמדתי המון מהבוס הראשון שלי, רפיק חלבי, שהיה מנהל החדשות כשאני התקבלתי להיות כתב בטלוויזיה, שלימד אותי חריצות מהי. לעולם, לעולם, גם מי שאומר לי לא, אני נדנד לו עד שהוא יגיד כן.
וכאן אני עוברת לשאלה הבאה, והאחרונה, מה הטיפ שלך למי רוצה להיכנס לעולם התקשורת?
אז אני אומר לך שהטיפ הכי משמעותי שאני יכול לתת לאותו אחד או אחת, זה תשוקה למקצוע, תחושת שליחות. כל היתר נרכש, תכונות נרכשות, פאשן למקצוע העיתונות, להבין שאת יכולה לשנות סדרי עולם, זה או שיש לך או אין לך. אם יש לך תחושת שליחות ופאשן, כל השאר את יכולה ללמוד.
עד כאן לא רק יחץ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה לניצן חן.
תודה לירון.
ראש לשכת העיתונות הממשלתית במשרד ראש הממשלה, והמון הצלחה בתפקיד הבא.
תודה רבה, תודה.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחץ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.